אנחנו בפסקה קוף י' דלד. אחרי שלמדנו את ההכנות של השניים הללו. לצורך הקנתה של הלל, אז הגמרא מוסיפה. מוסיפה בתיאורים כשכל כל המבנה של הסוגיה פה זה כדי להבליט את האיכויות עומק המושרש של הענבה של הלל. אז באותו היום שהשניים האלו אמרו זה ואמרו כל מי שילך ויקנית את הלל, יטול תפזוז, אמר אחד ממני הקניתנו, אותו היום הזה היה ערב שבת והלל חופף את ראשו. אומר הרב, הסיבות שמיישבות את הדעת, שלא יהיה אדם מתרגש ובא לידי הקפדה, תהיינה ברוב או במצב המנוחה השלמה, שאז דעתו של אדם מיושבת וליבו רחב, ולא ירגיזהו כל כך בנקל דברים שהם למורת רוחו. אף על פי שמצד אחד, עלול מצב המנוחה ביותר להיות האדם נוח להתרגש, מפני שהוא מוצא את עצמו מופרע ממנוחה והשקט, על ידי אותו הדבר המהירו להיות נקנת. מכל מקום, יש בזה גם כן צד יתרון, שכוח המנוחה מיישב את הנפש עד שיוכל לסבול בשלוות לב גם משהו היפוך מתכונתו. ולעידך גיסא, מצב ההטרדה ורוב העבודה לפעמים יכשירו את האדם להיות נוח וסבלן. אף על פי שמנוחת הנפש השלמה תחסר לו אז, אבל ההכנה נמצאת בהיות האדם אסור לעול של תרדות הנפש, היא בעצמה תכשירהו לסבול גם כן דברים שהם שינויים במצב רוחו. ויוכל לסבול גם כן מצד זה עניין הראוי להיות מקנית. אף על פי שהרחבת הלב ותכונת הנפש הנדרשת להשקט הראוי להימצא מצד המנוחה חסרה אז. אמנם, בהיות האדם מכשיר עצמו לצאת ממצב של עול והטרדה, למצב של מנוחה ושלוות נפש, אז מתקבצות שתי הסיבות יחד, שכל אחת מהן גורמת שלילת כוח הסבלנות ועלילות הנטייה להתרגשות ורוגז. כי מצב המנוחה עוד לא בא, שיעזור להרחיב את הדעת, והסכמה הפנימית הנמצאת באותם זמנים שאדם מסור בהם לעול השינויים המזדמנים במשך המון המיית החיים המעשיים, גם היא חסרה. על כן האדם עלול להתרגשות משני הצדדים. בגלל שקצת דיברנו על זה באלפי פעם קודמת, אז אני חורג ובואו נסביר שנייה את הפסקה הזו שוב, קצת יותר במהירות ואז נמשיך הלאה. אז הרב אומר הרב בא לתאר מה המצב שיש בו הכי פחות סבלנות. הוא אומר, אם נדבר על המנוחה השלמה, אז יש במנטליות הנפשית, במצב הנפשי של מנוחה, יש בה כוחות כדי להתמודד עם טרדות, עם הקנטות, עם דברים שהם לניגוד לרצוני. למה? כי אני עכשיו במנוחה ואני לא נתון להפרעות, לצורך לטפל ב, ויש לי איזשהו זמן להתכנס עם עצמי, אז שלוות הרוח הזאת יכולה להקנות לי את הכוח להתמודד עם מה שבא לפניי. ומאידך, אם כי יש בזה גם קצת חיסרון, שמה שאתה במנוחה, אז למה להרוס לי את המנוחה עכשיו? ומאידך, ישנו גם יתרון בשעות שבהם האדם הוא עסוק בעבודת החיים, כי גם ככה הוא כבר אומר, טוב, אני עם הידיים בבוץ, אז כבר מה זה משנה איך אני מתלכלך. וכשהחיים הם סוענים, אז יש עמוד שדרה יותר איתן להתמודד עם כל מיני דברים שיכולים לפגוש אותנו. אבל פה מדובר שיש לנו גריעות, התרתי לרעותה ביחס לשני המצבים הללו. אותו היום ערב שבת היה, אז הלל מצד אחד כבר מפסיק את חיי העבודה שלו, והעמדה הנפשית היא שזהו, עכשיו אנחנו כבר מסיימים לטפל בכל מה שצריך לטפל מצד ששת ימי המעשה וחיי החיים הסוענים שיש בששת ימי המעשה, אז הוא כבר מתחיל להשיל מעל עצמו את העמדה, הייתי אומר, הקשיחה של שעות העבודה, שיש בה איזשהו סיוע לסבלנות, והוא מצד שני גם עוד לא נכנס אל המנוחה. הפוך, הוא רק מצפה לה. הוא עוד לא באמת במנוחה שהיא מקנה איזושהי שלווה. הוא רק יוצא מהחיים הסוערים אל המנוחה. ופה אין בסיטואציה הזאת שום עמדה נפשית שיכולה להיות לעזר כנגד כל מיני טרדות. אז זה המצב ביחס לאיזה יום היה. יש אמנם, אני ממשיך עכשיו, יש אמנם עוד דבר שמשקיט את כוח ההקפדה. והוא בהיות האדם מוכן להיות מתערב עם בני אדם, באותה שעה כבר הדעה הפנימית שבו מתעתדת לקבל רשמים שונים מאנשים שונים מרוחו, מאנשים שונים מרוחו ולסובלם. אבל בעת שהאדם מכין עצמו למצב המחייבו להיות נפרש מבני אדם, מצד הצניעות וביותר ביותו עסוק בעסק גופני נמוך ומוכרח, אז עלילות ההקפדה נכונה יותר לבוא לדבר רבה מן הצד שלא כרוחו מפני מיעוט הכנתו לשינוי דעות. ובסימנו הלב את אלה, כמה נפלא הוא ההכשר להתרגש דווקא ביום ערב שבת, שהאיש הישראלי מוכן בו להיות מעתיק עצמו ממצב ההטרדה למצב המנוחה, וההסכמה של הכנה לטרדה כבר עברה, ושלוות המנוחה עוד לא באה, ואם נוסיף לזה הוא עסוק אז בעניין המבדילו בטבע נימוסו מבני אדם אחרים, יהיה הכשר להתרגש מדבר המרגיז הבא בלא סדר והכשר קדום יותר עלול. על כן כמה הייתה השעה מכוונת יפה להתרגשות מצד החוצפה הבלתי משוערת שהיא זממרי הזה נגד נשיא ישראל ביות אותו היום ערב שבת וגם הלל היה חופף את ראשו. מילתא דצניעותא המפרידה הכנתו מבני אדם צדדיים ושינוי רוחותיהם. שרק עם תכונת מצב הנפש שראויה להימצא בזמן כזה תציין לנו עד כמה הייתה מידת הענווה והסבלנות מוטבעת בעומק קדושת נפשו של הלל. עד שלמרות כל ההכנות ההופכיות הראויות להיות גורמת התרגזות, לא היה עם זה אפשר בכל השתדלות יותר נמרצה להביאו לידי קפידה. שמזה למדנו שהענווה האמיתית מונחת היא בלב הענב ונפשו, באין צורך לשום הכשר מעשי ועיוני, ובלא שום אפשרות הסרה משום מאורה שיהיה. זאת היא הענווה האמיתית העמוקה שציינו לה בתואר הנבנתנותו של הלל. יש אמנם עוד דבר שמשקיט את כוח ההקפדה. והוא בהיות האדם מוכן להיות מתערב עם בני אדם באותה שעה שכבר הדעה הפנימית שבו מתעתדת לקבל רשמים שונים מאנשים שונים מרוחו ולסובלם. הערב שבת היה, זה מדבר על זמני היום, על מה, לקראת מה אני עתיד להיות עסוק בו, או בעיסוקים, או להיות עסוק במנוחה, אבל מצד המצב שלי. יש עוד קריטריון שמשפיע על, נגיד את זה בגסות, על העצבים של בן אדם. זה היכולת, השאלה האם הוא מכין את עצמו להיות חי עכשיו בחברה. בן אדם שהוא מוכן להיות מתערב עם בני אדם, בן אדם שעכשיו הוא כבר הוחלטה החלטה בליבו, כן? לא החלטה של אני מחליט את זה, אלא זה נחלט בתוכי, זה קבוע בתוכי שעכשיו אני במסגרת החבר'ה והחברה ובני האדם. אז בן אדם כזה הוא לא בא באיזושהי ציפייה לזה שיהיה לונה פארק. אם הוא לא ילד. וממילא הוא מבין שבסדר, תהיה באיקון, כי זה יכול גם כן להיות בניגוד לרצונך. כי כשהולכים לפגוש בני אדם, אז בני אדם הם לא אני, ברוחות שונות, הסגנונות שונים, גם מנוגדים לסגנון הרוח שלי. אז בן אדם שהוא קבוע בזה שהוא עכשיו הולך להיות בזמן הקרוב, בפרק הקרוב, בקרבת בני אדם, זה עוד מכשיר לשקיטת הרוח. והוא בהיות האדם מוכן להיות מתערב לאדם באותה שעה כבר הדעה הפנימית שבו מתעתדת כבר כשהוא מחליט את זה מתעתדת לקבל רשמים שונים מאנשים שונים מרוחו ולסובלם. אבל בעת שהאדם מכין עצמו למצב המחייבו להיות נפרש מבני אדם מצד הצניעות, כשבן אדם עכשיו מנותק מן החברה, מנותק מרוחותיה השונות, מהסגנונות השונים שרוח בני אדם באשר הם נושבת לשם, אז הוא כבר רק אני ועצמי. ורק אני ועצמי זה שוב המצב הזה שאין את השריון הנפשי לא לקבל את הטיל הזה מרוח אחרת. וביותו עסוק בעסק גופני נמוך ומוכח, אז עלילות ההקפדה, כלומר שהוא יהיה מקפיד על דברים שהם מחוצה לו, נכונה יותר לדבר הבא מן הצד שלא כרוחו, מפני מיעוט הכנתו לשינוי דעות. זה נקודה מאוד חשובה שצריכים לשים לב בעצמנו, בעבודת השם שלנו, בעבודת המידות שלנו, להכיר בזה שיש מצבים שהם יותר מסוכנים. זאת אומרת שבדיוק כשהתיישבת עכשיו לאכול את ארוחת הערב שלך, והנה בדיוק התיישבתי, אז אתה הרבה יותר נפיץ. עכשיו כנראה שאתה לא נפיץ יותר בגלל שאתה רוצה לאכול, ואסור להפריע לך כשאתה רוצה לאכול יותר ממה שכשסידרת את הבית אסור להפריע לך. הבקשה היא אותה בקשה. עכשיו תגיד, מבחינת התכנון זה לא נכון, אוקיי, ולמה אתה מתעצבן? כי כנראה שיש בהתכנסות הזאת כבר איזושהי הורדת עול מהצרכים השונים, שהם לא מה שהצורך האישי שלי, שהוא יותר, הוא יותר רגיש, אז צריך להישמר מזה. ובסימנו הלב את אלה, ופה עוד חזל עכשיו מלמדים אותנו להיות אנוונטן כהילל, ומלמדים אותנו מה זו ענווה. בוא נגיד ככה, ענווה זה לא מה שכתוב בעין היה על הילל. כלומר, זה לא כתוב בעין היה שהילל אנוונטן, בוא, כי מי שענווה אצלו זה מה שכתוב בעין היה על הילל, הוא לא ישרוד מצבי קצה. כי כל מה שהוא מאולץ וחיצוני, ובסימנו הלב את אלה, כמה נפלא הוא ההכשר להתרגש, דווקא ביום ערב שבת שהאיש הישראלי מוכן בו להיות מעתיק עצמו ממצב ההטרדה למצב המנוחה, והסכמה של ההכנה לטרדה כבר עברה ושלוות המנוחה עוד לא באה, ואם נוסף לזה הוא עסוק אז בעניין המבדילו בטבע נימוס או מבני עד אחרים, אז בשעה כזאת יהיה הכשר להתרגש מדבר המרגיז הבא בלא סדר והכשר קדום יותר עלול. כן, כמה הייתה השעה מכוונת להתרגשות מצד החוצפה הבלתי משוערת שאיזה אומרה זה נגד נשיא ישראל ביות אותו יום ערב שבת, וגם הלל היה חופף את ראשו מילת הדצניות המפרידה הכנתו מבני אדם צדדים ושינוי רוחותיהם, שרק עם תכונת מצב הנפש שראויה להימצא בזמן כזה, חזל היו חייבים להבליט את זה בסיפור הזה. יכול להיות שזה בכלל רק סיפור, אבל חזל היו חייבים להבליט את זה ככה, כי חזל רוצים לחנך אותך שענווה זה לא נורמות חברתיות כאלה של טוב, בסדר, לא נעים להתעצבן. כי לא נעים להתעצבן, לא נעים להתעצבן, אבל יש גבול. מתישהו גם צריך להתעצבן. לא, חז"ל מחנכים אותך שזה לא בגלל שלא לא נכון להתעצבן, כי איך תחיה ככה. חז"ל, כשהם מביאים לך את הלל במצב כזה הזה, הם בעצם מחנכים אותך מהי הענווה. כלומר, לא באיך נראית כלפי חוץ ענווה. אלא במה מקומה של הענווה. שרק עם תכונת מצב הנפש שראויה להימצא בזמן כזה, תציין לנו עד כמה הייתה מידת הענווה והסבלנות מוטבעת בעומק קדושת נפשו של הלל. עד שלמרות כל ההכנות ההופכיות, הראויות להיות גורמות התרגזות, לא היה עם זה אפשר בכל ההשתדלות היותר נמרצה להביאו לידי קפידה. כי אנוונטנותו של הלל זה טבע נפשו. שמה בפסקה הקודמת, בסוף קופיות ג', אז ראינו שהרב קרא לזה שלמות קדושת אנוונטנותו של הלל. ענווה אצל הלל זה לא מושג חברתי. זו אמת חייו. והמסילת ישרים, זה מה שהוא כותב שם על הלל. לא היה רגע אחד של קפידה. אדם שהענווה היא הוא, לא מוסכמות חברתיות כאלה שהוא מקבל על עצמו, אלא אנוונטנותו של הלל זה תכונת נפשו. וממילא, כמו שעכשיו אני אקח אתכם לכל מצבי הקצה שיכולים להיות, אתם תאהבו את החיים שלכם. אהבת החיים שלנו אצל עצמנו היא לא תלויה בזה שאני מסכים לאהוב את החיים. זה אדם שהוא מקבל החלטה לאהוב את החיים שלו, אז כדאי מאוד מהר לקחת אותו לאשפוז. אז אצל הלל, כמו שלגבינו יש את אהבת החיים הממלאית, שאנחנו לא אמורים לדבר עליה, לא אמורים לתכנן אותה, לא אמורים ליזום אותה, כמו אהבת החיים שלנו אצל עצמנו, ענווה אצל הלל. אין לו חיים מחוץ לענווה. איזו עבודה. זה חינוך למה שפתחנו. לעולם יהיה אדם אנוונטן כהלל. זה חינוך ישראלי. עד כמה הייתה מידת הענווה והסבלנות מוטבעת בעומק קדושת נפשו של הלל. זה נובע מקדושת הנפש שלו. אם הלל היה חי בזוהמה הנפשית ולא בקדושה הנפשית, אז הוא לא היה ענו ככה. זה לא יכול להיות. הענווה, בוא נגדיר את הענווה לסוגייתנו, זה דומה ליען כי גבונו בנו ציון, עם זווית טיפה לאחרת. הענווה בסוגיה שלנו זה היכולת להחזיק ראש מול כל מה שקורה, כי כל מה שקורה קורה, כי יש פה משהו. יש פה את המבט של החסד של הלל, שיודע לזהות שבהכל יש משהו. אז כל כך מושרש בנפש הקדושה הזאת, שמזמן שכחה מלחיות רק את התאוות הגסות שלה, והיא מורמת כבר למבט שהוא משוחרר מכל הקטנות והצמצום של של העיוורון החושי והגאוותני, אז אצל הלל ענווה והלל, זה השם הנרדף שלו בנפש הקדושה הזאת. עד שלמרות כל ההכנות ההופכיות הראויות להיות גורמות התרגזות, לא היה אם זה אפשר בכל השתדלות יותר נמרצה להביא אוקפדה. שמזה למדנו שענווה אמיתית, מה זה ענווה אמיתית? מונחת היא בלב הענב. עכשיו הוא לא כותב, אני חושב שצריך לדייק, הוא לא כותב שיש להילל ענווה ולפלוני אלמוני ענווה, רק שצל הילל היא מושרשת בלב. כלומר, יתרון שתיים, שזה מושרש, לא מושרש. לא, הוא מדבר על עצם הבסיס. הענווה האמיתית, ההגדרה שלה, לא, פועל, לא תואר שלה שהיא קנויה בלב, אלא הענווה האמיתית מונחת בלב הענב ונפשו. זה תנאי בהגדרת הענווה, לא עד כמה אני מלא מהענווה. כי ענווה זה לא מונחים לדבר עליהם, או לסגל את עצמי אליהם. ענווה זה איך שאתה מביט על המציאות. ואם אתה יודע שכתוב להיות ענב ולקבל, אבל כרגע זה לא בלב שלך, אז אתה לא ענב. אתה יודע שצריך להיות בעל מבט כזה. ידיעה מרשימה, אתה גם יודע שכדור הארץ הוא עגול. טוב, יש הבדל בין הידיעות האלה, כמובן. אני קצת מקצין. אבל הגדרת המושג ענווה זה שזה יהיה טבוע בלב. כי אנחנו לא עסוקים פה אנחנו לא עסוקים בנוסחאות, כמו בנוסחאות במתמטיקה, אז בנוסחאות לעבודת השם. זה חייב להיות הווייתנו, בטח הענווה. הענווה אמיתית מונחת היא בלב הענב ונפשו בין צורך לשום הכשר מעשי ועיוני. אילו לא היה צריך רגע להגדיר את זה, לעיין בזה, ובלא שום אפשרות הסרה משום מאורה שיהיה. לא יכול להיות אחרת, חוץ מהענווה. זו המדרגה. זאת היא הענווה האמיתית העמוקה שציינו לנו בתואר לעולם היא אדם אנוונתן כהלל. שציינו לנו בתואר אנוונתנותו של הלל. הלך ועבר על פתח ביתו. אמר מי כאן הלל? מי כאן הלל? רש"י אומר כלום כאן הלל הוא לשון גנאי לנשיא ישראל. אז רש"י מדייק מזה שהוא ככה מכנה אותו הלל. אומר הרב, לחזק יותר את כוח הזלזול הראוי לעורר הקנתה גם לאדם שהוא אנוונתן ביותר. לא הלך ישר לפתח ביתו, שמורה על כל פנים שיש לו צורך עיקרי אליו, שזה על כל פנים היה מונע חוזק הקפידה. אף על פי שתהיינה שאלותיו, דברים שראויים להקפיד עליהם, כמו שנראה בהמשך, מכל מקום, הלא יש מקום לדון שעל פי ציורו הוא מוצא אותן בתור שאלות שהן ראויות להיות נשאלות בהם לחכם, ולפי דמיונו הם דברים עיקריים ולא היה הזלזול בולט. אבל הוא רק עבר על פתח ביתו. כאדם שהולך למטרה אחרת, לא בשביל לבוא לביתו. אם כן, הדבר מוכח שלא היה כאן דבר שלהיב את רעיונו, אפילו לפי שיטתו להתפרץ בגלל אתרת הספקות הללו מגבול הנימוס. כי מלאורות על מיעוט החשיבות שהוא מצייר את הלל, עד שגם בשביל דבר בטל, שאצלו עצמו גם כן אינו חשוב לקבוע על זה מהלך מיוחד ומטרידו באופן גס כזה, על כן עבר דווקא על פתח ביתו. והנה ביתו של נשיא ישראל ודאי היה גלוי ומפורסם לכל שהוא, היה גלוי ומפורסם לכל שהוא מקום כבודו, ואותו האיש רצה להבליט איך שהוא ממית גם כן את פרסומו, עד שבעוברו על פתח ביתו צריך לשאול אם מישהו כאן הלל. ומי כאן הלל? לא אם הלל דר כאן. להורות עד כמה הוא מחשיב את ערכו של הלל לדבר נתפל, שרק מפני שעבר על פתח בית זה ונזכר שמישהו כאן הוא הלל מצא לנכון לפטפט עמו דברים בעצם עסק חיפוף ראשו והכנתו לקדושת השבת, שזה ראוי להקציף גם את הגדול שבענבים. וכפל הלשון מורה שלא עשה את מעשהו בפזיזות ואיזו קלות ראש שנתעוררה בו לשעה. כי מחרי יישוב הדעת והסכמה הגמורה כי עניין הן שבועה לאו שבועה, כדי אמר הן הן ולאו לאו. אז עוד הפעם, פסקה שמקצינה את עמדת את עמדת החוצפן. וכל הקצנה של עמדת החוצפן כדי להקצין בניגוד את אנוונתנותו של הלל. לחזק יותר את כוח הזלזול הראוי לעורר הקנתה גם לאדם שהוא אנוונתן ביותר, לא הלך ישר לפתח ביתו שמורה על כל פנים שיש לו צורך עיקרי אליו, שזה על כל פנים היה מונע חוזק הקפידה. אף על פי שתהיינה שאלותיו דברים שרואים להקפיד עליהם מכל מקום, יש מקום לדון שעל פי ציורו הוא מוצא אותן בתור שאלות שהן ראויות להיות נשאלות לחכם, ולפי דמיונו הם דברים עיקרים ולא היה זלזול בולט. אם היה החוצפן הזה הולך להילל כדי ללכת להילל, אז בסדר, אז הוא בא לפה והוא ממלא שטויות, כמו שנראה בהמשך, כוזבות שאין בהם ממש, ושאלות שמגלות זלזול. אבל אתה בא להילל, אז אתה מורה שטוב, אפשר להבין למה להיות סבלן כלפי איש כזה, כי הוא השאלות שלו הן טיפשיות, ואפילו יהיו מעבר לטיפשיות, אבל נו, שוין, זה הבחור שכזה, זה מה יש בו, אז הוא בא למי שהוא בא, שחושבים שאלות. אבל הוא לא בא להילל, הוא עבר ליד ביתו של הילל. זה לא שבאמת הוא בא פה למישהו שצריך לברר אצלו את השאלות. עוד קיסם למדורה של החוצפנות. אבל הוא רק עבר על פתח ביתו, כאדם שהולך למטרה אחרת, לא בשביל לבוא לביתו. כן, הדבר מוכח שלא היה כאן דבר שלי ותרעיונו, אפילו לפי שיטתו, להתפרץ בגלל התרת הספקות הללו מגבול הנימוס. לא, 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 הוא לא חיפש תשובות לשאלותיו, כדי שנגיד, וואו, אז הוא היה בלחץ, על כן הוא פנה להילל, ככה בשעה שהוא פנה בה ובאופן שהוא פנה בו. לא. כי אם להורות על מיעוט החשיבות שהוא מצייר את הילל, עד שגם בשביל דבר בטל שאצלו עצמו גם כן אינו חשוב לקבוע על זה מהלך מיוחד ומטרידו, באופן גס כזה. תייחס אליו בשיא הזלזול, כי הוא מפנה אליו את הדברים היותר לא חשובים שגם לגביו הם כאלה. זה מעמדך הילל. בוא תדבר איתי על מה שלי לא חשוב. אז הוא עבר על פתח ביתו. אני עכשיו פוגש את הילל, בוא נשתף את הילל בשטויות שלי. ביתו של נשיא ישראל ודאי הגלוי מפורסם לכל שהוא מקום כבודו. ואותו האיש רצה להבליט איך שהוא ממעט גם כן את פרסומו. עד שבעוברו על פתח ביתו צריך לשאול אם מישהו כאן הוא הילל. הוא עובר פתח ביתו של הנשיא. מי לא מכיר שמדובר בנשיא? שוב, עוד קריטריון שמראה עד כמה יש כאן קלקול ביחס המציאות הראויה של החוצפן הזה. הוא לא... החוצפה שלו באה לידי ביטוי בזה שהוא מכתיא פה את האמת ממה שהיא צריכה להיות. שמדובר פה בנשיא ישראל ואדם גדול, ואתה ודאי יודע איפה האדם, אז לא משתפים אותו בשטויות האלה, ואתה ודאי יודע איפה הוא גר, אבל אתה... כל אלמנט שיכול להוריד מחשיבותו של הלל, חזל הדביקו פה בישות הזאת. ואמר מי כאן הלל? שוב, הוא לא שואל אם הלל דר כאן. להורות עד כמה הוא מחשיב את ערכו של... אם הלל דר כאן. להורות עד... למה הוא לא שואל ככה? להורות עד כמה הוא מחשיב את ערכו של הלל, לדבר נתפל. שרק מפני שעבר על פתח בית זה ונזכר שמישהו כאן הוא הלל, מצא נכון לפטפט עמו. אין פה אפילו רמז לזה שהוא מחפש את הלל. פה הוא גר? טוב. לא זכרתי שזה בית של נשיא בישראל, ולא באתי עם השאלות שלי דווקא אליו. אבל פה הוא גר? לא, לא, כלום. רק נזכרתי לרגע שיש התכנות שפה יש את הלל הזה. שרק מפני שעבר על פתח בית זה ונזכר שמישהו כאן הוא הלל, מצא נכון לפטפט עם הדברים בעצם מסוג עסק חיפוף ראשו והכנתו לקדושת השבת. שוב, זה פה כוח ספרותי של חז"ל שהרב פורס לנו כדי להראות את היחס של הלל לתופעות, אני אכנה אותם בשתיים, לתופעות הזויות ומקולקלות. איך מתייחס בעל הענווה? ומתייחס לא בצורה מאולצת, אלא איך טבע נפשו מתייחסת. וממילא נלמד אנחנו, איך אנחנו צריכים להתייחס לתופעות הזויות ומקולקלות בצורה טבעית, ממילאית. זה מטרת ההגדה פה. שזה ראוי להקציב גם את הגדול שבענבים. וכפל הלשון מורה שלא עשה מעשהו בבזיזות ואיזה קלות ראש שנתעוררה בו לשעה, לא קרה. מי כאן הלל? אלא מי כאן הלל, מי כאן הלל, מורה על גמירות דעת, כמו שבועת הן ולאו, שזה מקיף את כל האחריות ביחס לפליטות שלי. כי אם אחרי יישוב הדעת והסכמה הגמורה, כעניין שבועה לאו שבועה, כעניין הן שבועה לאו שבועה, כדאמר הן הן ולאו לאו, שהשבועה הזאת היא מוחלטת, רואים שהיא נאמרה מתוך האחריות בעניין הזה. טוב, בוא נעמוד פה.